שלום לכולם. טוב, טוב. שלום שרה. המשפחה. אנחנו התחלנו פרק א', נכון? כן? דיברנו על ידיעת ההפכים. זה התחלנו לדבר. ואתם זוכרות בדיוק לאיפה הגענו? למדנו את שלושתם, קראנו את זה בגבול המהר"ל. כן? אתם זוכרות, קראנו, איפה קראנו בפנים? אני חושב שלא קראנו את זה בפנים. איפה? כמו כן, לשם הגענו? טוב, אני ארנן את הדברים. הפסקה הראשונה בפרק הראשון פה, המהר"ל, בעצם מלמד אותנו עיקרון שהוא מופיע בחז"ל בכמה מקומות, הוא מופיע גם במדע הרחב, אצל אומות העולם, הפילוסופים הקדמונים יותר. הוא בעצם פתח את הפרק, פתח את כל הספר. בהסברה של הביטוי ידיעת ההפכים. מה שדיברנו, ידיעת ההפכים, שכדי שלאדם יהיה ידיעה שלמה סביב איזשהו נושא, אז הוא צריך להכיר את כל הצדדים. כמו שכשאם אדם לא יודע מה זה אור, אז הוא ודאי גם לא יודע מה זה חושך, הוא לא יודע מה זה מתוק, הוא לא יודע מה זה מר. והאדם שהוא כבר בצעירותו, הוא מתחיל להתפתח, הוא פוגש את כל הצדדים האלה, הוא לא רק לומד עליהם, לא כתוב לו בספר יש מר, יש מתוק. בסדר. יש מר ויש מתוק, זה לא אומר כלום. זה ידיעה מנותקת מהמציאות, אלא הוא צריך להכיר את זה. כמו שגם ילד או ילדה שהיא בגיל צעיר חושבת שכל העולם הוא טוב. ואז יש איזה סכסוך קטן בגן, איזה פליק פה בין הילדים, בין הילדות, פתאום מבינים שלא, רגע, יש עוד כמה דברים בעולם. לא כולם תמיד טובים, יש טוב, יש רע. מהחוויה הממשית הזאת, הדעת היא משתלמת. כן, זה נכנס עמוק לתודעה שיש טוב ויש רע, ואז בכל סיטואציה שנפגוש בחיים, כן, זה דבר טוב, זה אדם טוב, זה מעשה טוב, או זה רע. כאילו, זה מה שנקרא לימוד חי. אז ככה גם במר ומתוק, וחם וקר, אור וחושך, טוב ורע, ככה הדעת היא נשלמת. שאדם מכיר את שני הצדדים של הדבר. באופן טבעי, הדברים ככה מתפתחים אצלם. שהשכל שלנו מלקט אירועים, ומסדר אותם, ואז יש לו תפיסה רחבה. ולפי, על בסיס הכותרת הזאת, שידיעת ההפכים היא הידיעה השלמה, בא המהר"ל ורוצה ללמד אותנו על הגאולה. שוב, הגאולה יש לה מדרגות מדרגות שנביאים מדברים עליהם, חז"ל מדברים עליהם, והרמב״ם עצמו מתאר בעריכות, ואז בסוף הוא אומר לא נדע עד שיהיה. כלומר, גם כל ציור הגאולה וכל התיקון הגדול שיהיה והשלמות הגדולה שתתגלה והמעלות העליונות וההשפעה על האנושות ועל הטבע החומרי שלה, כל זה אנחנו לא יודעים לשים בתוך, להצביע באצבע כל מה שהולך להיות. כן? כתוב במדרש, שואלים ישראל את משה, מה עתיד השם לעשות לנו? איזה גאולה. אז הוא משה, הוא מתחיל לספר, הוא מספר, אז הוא אומר, טוב, מה אני יכול להגיד? אי אפשר אפילו להקיף את זה במילים. אבל, המהר"ל, כן חשוב לו מאוד להגדיר לנו איזושהי תשתית בסיסית, שלד בסיסי, שזה בעצם הקומה הבסיסית של גאולת ישראל. כלומר, אני רוצה להגדיר איפה ישראל, האם הם בגלות, האם הם בגאולה, האם הם איפשהו באמצע, בין הגלות לגאולה, יש ביטוי שנקרא התחלתא דגאולה. זה לא גאולה שלמה. אז זה התחלתא דגאולה, אבל חלק עדיין גלות. לא רק אנשים עדיין בגלות, אלא עם ישראל הוא באיזשהו שלבי מעבר כאלה. זה התחלת הגאולה. כן? זה כמו שאם אתה יושב בחדר חשוך ואתה פותח קצת את הדלת, אז יש אור. אז זה לא, החדר עוד לא התמלא באור, אבל יש כבר התחלה של אור. יש פה עדיין חושך. כן, חושך ואור משמשים בערבוביה. כן? זה ביטוי שחוזר ברב קוק הרבה. כלומר, יש דברים שהם גאולתיים, יש דברים שהם גלותיים, יש דברים שהם התקדמו, יש דברים שהם נסיגה. זה מה שקורה בדורות של עקבתא דמשיחא, התחלתא דגאולה, הדורות שלנו. כן? אז מסביר המהר"ל, כדי שנבין ונגדיר במדויק מהי הגאולה, לפחות בקומה התשתית הבסיסית שלה, צריך לדעת את זה על פי ההפכים. אנחנו נגדיר מה זה גלות, מה זה גלות, אנחנו יודעים להגדיר מה זה גלות. מה זה, כל מי שהיה בגלות יודע מה זה גלות, כל מי שחי בדור שלנו יכול לקרוא, ללמוד, בהיסטוריה, במה שכתוב בחז"ל, בהיסטוריה הכללית, יודע מה זה גלות, מאוד קל להגדיר גלות. אם נדע מה זה גלות, אז נוכל פשוט להפוך את הגדרת הגלות. מה ההפך מזה? הנה, תוצרה של מה זה הגאולה. גלות וגאולה הם ההפכים. בסדר? אבל הגדרת הגלות היא יכולה להיות מאוד סובייקטיבית. יכולה להשתנות בין בני אדם, באיזה תקופה בגלות, באיזה מקום בגלות, איפה הם היו, ומבחינת המצב החברתי, הציבורי, העמים שמסביבם, היו, הייתה אנטישמיות, לא הייתה אנטישמיות, כן, אמרנו את זה, רק מרענן, נשאל יהודי לפני 200 שנה, בכל מקום בעולם, מה זה גלות? אז כל אחד יגדיר את זה קצת אחרת. יש פוגרומים, יש אנטישמיות, יש התבוללות, יש אי אפשר לקיים תורה מצוות. כל התשובות נכונות באמת. כל הדברים האלה מאפיינים של הגלות. אבל המהר"ל רוצה לדייק. הוא רוצה להגיד מה שנקרא השלד הבסיסי, התשתית הבסיסית של הגדרת הגלות, זה שלושה דברים. הדבר הראשון שישראל, עם ישראל לא בארצם, זה די ברור, עם ישראל לא בארצו. הדבר השני, עם ישראל הוא לא מאוחד, הוא לא מאוחד אלא הוא מפוזר, פיזית וגם בדעות, במנהגים, בהלכות, בתרבויות, בשפות, אבל בעיקר פיזית הם לא ביחד. הדבר השלישי, שעם ישראל הם לא חירותיים, הם משועבדים. בין אם זה שיעבוד ממש, כמו במצרים, או שיעבודים של כל מיני גזרות וכל מיני מקומות שעם ישראל בגלות, בין אם זה שיעבודים רוחניים, תרבותיים, כלומר שהם לא חירותיים לחיות בנאמנות לטבע הפנימי שלהם, למי שהם באמת. לפעמים אנחנו יכולים להיות חירותיים, אנחנו משעבדים את עצמנו לתרבויות זרות, אנחנו רוצים להידמות ל... כלומר, איך נדע שאנחנו מצליחים בתחום הזה וזה? בוא נשווה את עצמנו למדינות כאלה ואחרות. עכשיו, יש דברים שאפשר להשוות, אני יודע מה, כמות הביצים שהתרנגולת מטילה, אז בואו נראה מה קורה בשאר העולם, בלולים, ונראה איפה אנחנו בפרמטר בינלאומי. אבל נגיד, בנושאי חינוך, דברים, התיישבות, או כל מיני דברים מהותיים כאלה, או דברים מוכניים, כמו תורה, אין מה להשוות אף אחד, אנחנו צריכים להיות חירותיים לעצמנו. כן? בסדר? טוב, אז זה שלושת הדברים. עכשיו, התחלנו לקרוא לגבי הפרמטר הראשון, כלומר ההגדרה הראשונה, שישראל לא בארצם. כן? אומר המהר"ל, זה שהם לא מארצם, הם לא בארצם, זה לא רק נורא, זה לא רק נורא לעם ישראל עצמו שנמצא במקום זר ולא נותנים לו מנוחה שמה, אלא זה יציאה מן הסדר. זה יציאה מן הסדר. זה ביטוי מהר"לי כזה. יש סדר, צריך להבין מה זה הסדר, יש יציאה מן הסדר. שעם ישראל הם לא בארצם, זה יציאה מן הסדר. למה? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מציב כל אומה, כל עם במקום שלה, חבל ארץ שלה. כן? יש שם איזשהו קשר מהותי בין עם לארצו. בין 70 האומות למקומות שונים שהן נמצאות בעולם, וגם ישראל, לא פחות מאפילו יותר, יש לו עם ישראל, יש לו את ארץ ישראל. עם הנבואה, יגיד הספר הכוזרי, הוא יורש את ארץ הנבואה, כי אין נבואה אלא בארץ ישראל, ככה חז"ל מלמדים. אז עם ישראל ראוי להם, זה הביטוי של המהר"ל, ראוי להם לפי הסדר שהם יהיו בארץ ישראל. אם הם יוצאים לגלות, מה שקרה, אז הם יצאו מן הסדר. טוב, בסדר. אבל צריך להסביר מה, אני חושב, דיברנו על זה, אני חושב שדיברנו על זה, אני רוצה להזכיר את זה בשביל זה, ואם לא, לא ברור אז תשאלו. הביטוי סדר, כשאנחנו מדברים על סדר אצלנו בעברית היום, זה סדר, זה שכל התושים יהיו מסודרים, כל הספרים יהיו מסודרים, כמו שזה סדר, משהו שיהיה פה, מה שנקרא, מסודר. בית מסודר, סלון מסודר, מטבח מסודר, זה מה שאנחנו אומרים, יש סדר. עכשיו, אם התוש הזה הוא עכשיו פה, בסדר, לא קרה שום דבר, לא השתנה שום דבר בעולם, כן? רק שצריך לשים את זה פה, עושים את זה לסדר. אבל כשמהר"ל אומר שעם ישראל לפי הסדר צריך להיות בארץ ישראל, זה לא רק, זה לא משהו טכני. הוא אמור להיות פה, כמו שהטוש הזה אמור להיות פה, ועכשיו הוא פה, בסדר. אז עם ישראל הוא הפעם פה, הוא פעם, הוא שם. בסדר, גם הטוש הוא לא כזה נורא, שזה עכשיו במקום אחר. לא לפי הסדר, לא בסדר שלו, החדר לא מסודר. לא, במהר"ל סדר זה משהו הרבה יותר מהותי. הוא מסביר שהסדר זה בעצם הסדר האלוקי. יש סדר אלוקי למציאות. השם בורא את העולם, והוא קובע בו המון המון סדרים. מהשמש, הירח, עונות השנה, בעלי חיים, אוויר, מים, המון 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 סדרים. כן? כלומר, זה הסדר האלוקי של המציאות. והסדר האלוקי של המציאות, נגיד שיש חמצן. אפשר לנשום בעולם. כן? זה הסדר. אז אם הסדר ישתנה, לא יהיה חמצן בעולם, כן? אז זה לא זה כמו להזיז טוש או משהו, זה לא איזה אי סדר שאפשר לסדר אותו. זה שיבוש כל העולם, העולם לא יתקיים. כן? העולם לא יתקיים. זה קצת דומה לדברי חז"ל, נכון? שחז"ל אומרים מסכת שבת, שאם ישראל יקבלו את התורה, אז שמיים וארץ יתקיימו. ואם לא, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. למה? יגיד המהר"ל בכמה מקומות שהתורה זה הסדר האלוקי. הסדר האלוקי זה משהו שהוא קריטי. אם הסדר האלוקי לא מתממש ולא מתקיים, אז כל העולם הוא תוהו ובוהו. כי הסדר האלוקי זה לא רק סדרנות, לתייק דברים, לסדר כל דבר לפי הצבעים והגדלים. הסדר האלוקי זה בעצם המגמה האלוקית. הקדוש ברוך הוא בורא עולם עם איזה סדר. נגיד סדרי המגמות. יש לו מגמות, הוא בורא את העולם כדי שבעולם הזה יקרה כך וכך וכך. לא יכול להיות שהמגמות האלוקיות שבשבילן הוא ברא את העולם לא יתממשו. פשוט שהם יתממשו. הרצון האלוקי. עלה בדעתו לברוא עולם, כן? ככה זה הביטוי בחז"ל. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם, אז הוא בורא את העולם עם מגמה מסוימת, עם תכלית מסוימת. והתכלית הזאת ודאי תתממש. שום דבר לא יעצור. זה, במלשון המהר"ל, זה הסדר. הקדוש ברוך הוא יש לו איזה סדר, שהסדר הזה הוא זה שיוביל לזה שהעולם הזה יגיע לשלמות שלו. זה שלעולם יש שמש, זה חלק מרכזי, לא רק שיהיה לנו אור וחום, ושזה מגדל צמחים, כל הדברים האלה נכונים, אבל זה חלק, אם לא יהיה שמש, העולם לא יגיע לו, לייעוד שלו. אם לא יהיה עם ישראל, העולם לא יגיע. אם לא יקבלו תורה, העולם לא יגיע לשם. אם לא יהיו בארץ ישראל, אם עם ישראל לא יהיה בארצו, המגמה האלוקית, הסדר האלוקי של הבריאה, תקוע, מעוקב, לא מתממש. פשוט שהוא יתממש, כן? כי אם השם ברא את העולם בשביל תכלית מסוימת, מי יגיד לו? מי יעצור את זה? התכלית הזאת תתממש. גם כשעם ישראל רחוק, רחוק, רחוק מהסדר שלו, רחוק מארץ ישראל, הוא לא במקום שלו. אז יש פה עיכוב. יש פה מעצור לתכלית האלוקית, למגמה האלוקית של הבריאה. אבל אומר המהר"ל, המגמה האלוקית היא תופיע. שוב, זה ודאי. ולכן, ודאי שעם ישראל יחזור לארצם. גם אם הם לא ישובו בתשובה, גם אם הם לא יהיו ראויים לכך, אנחנו מחשבים בתשובה, אנחנו ראויים לכך, אבל גם אם לא, שום דבר, גם אם אנחנו לא רוצים לחזור לארץ ישראל, אנחנו נחזור לארץ ישראל. למה? כי המגמה האלוקית, הסדר האלוקי, מבוסס על זה. שוב, השם הוא לא תלוי באף אחד, וככה הוא ברא את העולם. שהגאולה תלויה בזה שהעם ישראל בארצו. הסדר, המגמה, התכלית האלוקית, היא תתממש, תושלם, רק כשעם ישראל בארצו. לכן אומר המהר"ל, בהגדרת הגלות, שאני מגדיר מה זה גלות, עם ישראל לא בארצו. אז אני לא מגדיר רק זה הגלות, ממילא כשהם בארצם, אז זה הגדרה של הגאולה. אלא זה הגדרת הגלות, הגדרת הגאולה, וגם מבסס אצלנו ודאות הגאולה. פה המהר"ל, זה האמירה החשובה שלו פה.
אז איך העולם מתנהל בגלות?
איך?
העולם מתנהל
שלנו
בגלות?
העולם עצר. השאלה היא מה הכוונה, כאילו עושים את זה כמו שיש כפתור כזה, שפוז כזה, זה לעצור. לא. העולם כל הזמן מתקדם, כל הזמן מתקדם לתכלית שלו. לפעמים בצורה ישרה, גלויה, ולפעמים זה נראה שאנחנו הולכים אחורה, והגלות זה איזשהו מקל בגלגלים והכל עוצר. אז ילך המהר"ל ויסביר בשך הפרקים, שגם בגאולה זה ממשיך לחתור קדימה. בצורה שאנחנו לא פוגשים. אנחנו לא רואים את זה. מה, זאת אומרת, מה נעשה עם כל השלוחי חבד, אם לא ירצו לבוא?
לא, אני
אומר עכשיו,
לא,
אולי שיהיו נציגים
וכל כך. עכשיו, כאילו,
שם ישראל יעצור? לא, לא. אפילו עוד לא הגענו לרוב. אנחנו קרובים מאוד לרוב. עכשיו אולי רוב, כי הגיעו כזה 300,000 ישראלים, כאילו, ישראל, אזרחי ישראל, חזרו לשרת ולהתנדב.
אז...
מה?
יש עכשיו גם הרבה עלייה.
כן, אז עכשיו תהיה גל עלייה גדולה מאוד, גם כי עם ישראל הוא מתרומם, אז כל העם ישראל נמשך לעם שלו. גם הגויים, גם מרים, הרבה מהגויים מרים את פניהם האמיתיות, עם הרבה אנטישמיות. אנחנו תמיד יזה אותנו שהם היו, שהיו מכחישי שואה של הגויים. עכשיו יש מכחישי שמחת תורה, אבל בפעם מלא, מה זה? זה לא... זה אנטישמי, זה לא עניין של הסברה. זה לא צריך פה הסברה. הם ראו סרטונים, ראו הכל, הם יודעים בדיוק מה קרה שם. אז שנאת ישראל, לפעמים זה זרז כזה. אנחנו מעדיפים לעלות מרצון, בבחירה, ולא מדברים כאלה. לפעמים יש זרז כזה שמעודד את ישראל לחזור לארצו. בכל מקרה, זה הדבר הראשון. עם ישראל, לפי הסדר האלוקי, הוא המקום שלו בארץ ישראל. כשהוא בגלות, זה אומר שהוא עוד לא הגיע, אם הוא לא בארץ ישראל, הוא עוד לא בגאולה. כשהוא מתחיל לחזור לארץ ישראל, במתי מעט, מעטים. עלייה לפני, סליחה, 280 שנה בערך, תלמידי הגר"א ותלמידי הבעל שם טוב עלו לארץ ישראל. זה קראתם את זה בהיסטוריה, זה כמה? זה 70-80 אנשים, זה לא איזה... ורואים בכתבים של הגר"א שזה משהו מאוד מאוד משמעותי. כאילו, עסק התחיל. העסק התחיל. אחרי זה יותר מאוחר להיות מה שנקרא עלייה הראשונה, השנייה, השלישית, כל מדינה. אף אחד לא, התלמידי הגר"א לא חלמו שיהיו מיליונים בארץ ישראל. יש מיליון בארץ ישראל. אז גם הגיעו עוד, יש כמה דיש בחוץ. עוד 6 מיליון. 7 מיליון יהודים יגיעו. ברור שהם יגיעו. אין להם בחירה. כי הגאולה ודאי תקרה. כי זה התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם משמע. וחלק מזה שעם ישראל בארצו, כן, שאלתך זה כל עם ישראל בארצו. זה אפשר לעשות גיחות. אנחנו גם נרחיב את ארץ ישראל, אז לא יהיה שאלות שמותר לטייל בסיני, לא מותר, מותר לטייל בירדן, מותר לטייל בלבנון, כן, יהיה, זה יהיה הרבה צימרים. שופה? כשעם ישראל לא בארצו, העולם מתקיים במובן חומרי, אבל במובן רוחני הוא במעצור גדול מאוד. מה חסר, מה הכי חסר בעולם? קריאה בשם השם, ייחוד השם, אמונה באל אחד. ולא, או שיש אתאיסטים, כופרים, דתות מזויפות ושקריות, כל מיני כתות משונות, כל מיני זה, והעולם לא מכיר בבורא העולם. כן? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ככה כתוב בפסוק, אנחנו נדמות בתפילה, שזה בתמצית הגאולה, כן? ששם השם יגדל.
היה תמיד כאילו יהודים בארץ ישראל.
ככה, כן, נכון.
אולי כאילו, זה כן, גם לא
בארץ ישראל,
אולי
זה מחזיק. נכון. גם מה שמחזיק זה שהסדר האלוקי הוא יכריח את זה. כאילו, אנחנו נחזור, זה ברור. קל לנו להגיד את זה, כי יש פה כבר מיליוני יהודים וזה, אבל המהר"ל לפני 500 שנה אומר, אנחנו בדרך חזרה. והוא לא פגע, לא היה קונגרציוני, לא היה כלום, זה הוא, הוא יודע. כי יש סדר אלוקי. סדר, סדר. שמה? זה קשור להרבה דברים. בהמשך הפרק הוא יביא מדרש, שמשם הוא, לא, הוא קצת לומד את זה. זה לא, לא פשט המדרש, אבל הוא לוקח את זה משם. אבל זה המערב, הוא יודע את זה מהתורה. מהתורה. הוא יודע את זה, דיברנו על בעיה שקדמנו, אז אמרנו שהמערב גם היה מקובל גדול מאוד. הוא יודע גם דברים מתורת הסוד. הוא מסביר את זה לנו בצורה יחסית ידידותי, כן, עברית שאנחנו נבין. אז זה הדבר הראשון. כלומר, ישראל צריכים להיות בארצם, זה הטבע שלו. אדם, אפילו פרטי, יחידני, מעם ישראל, שלא נמצא בארץ ישראל, כן? הוא מפסיד. מה הכוונה הוא מפסיד? מפסיד, נגיד, נבואה. כן, כך חז"ל אומרים, נבואה יש רק בארץ ישראל. טוב, זה אומר לנו נבואה. אבל הכלל הזה, שהנבואה יכולה להתגלות רק בארץ ישראל, אם אדם נמצא בגלות, הוא לא יכול להתגלות, להתנבות, אז אמנם אין לנו נבואה היום, אבל זה אומר שכל העולם הרוחני שלנו, כל עבודת השם שלנו, כל התפילות שלנו, כל, אפילו תיקון המידות שלנו, כל העולם הרוחני פנימי שלנו, בגלות, אנחנו לא בבית. גם אם אתה מרגיש בבית ויש לך שם בית כנסת וקהילה דתית והכל מצוין, הנפש שלך, הרוח שלך לא במקום. כן? לכן אין נבואה בחוץ לארץ. אין נבואה בחוץ לארץ. וגם ההבנות בתורה והעולם הרוחני הוא אחר. אני לא בא להגיד שאנשי הגלות הם לא בסדר. אני מפלא שהם יחזרו. אבל זה ברור שזה כך. יש אפילו ספר שאומר, ספר שנקרא ערך אפיים. ערך אפיים, ספר מוסר על מידת הכעס. ספר שלם, ערך אפיים, להיות מריחה, להיות מאופק, לא לכעוס. והוא כותב שמה שתיקון מידת הכעס בשלמות רק בארץ ישראל. הייתי אומר, מה זה? זה עניין של מידות. מה הקשר לחוץ לארץ? לא, לא רק המצוות התלויות בארץ, וגם כל שאר המצוות שהן לא תלויות בארץ. כמו, לא יודע, הנחת תפילין או סוכה, או זה לא תלוי. בארץ ישראל זה אחר. בארץ ישראל זה אחר. כן? חפץ חיים אומר שכל מצווה שמקיימים בארץ ישראל, היא פי 20 מאיך שמקיימים אותה בחוץ לארץ. עכשיו, אם זה הייתי אני, זה פי 20, פי 100, פי מיליון. החפץ חיים הוא תמיד חכם, זה המשנה ברורה, מאוד מדויק. הוא לא ביאר את החשבון הזה של הפי 20 הזה, אבל לא סתם הוא אמר. ארץ ישראל זה הקרקע הרוחנית המתאימה לנו. נכון? כמו שהספר הכוזרי אומר על משל של הגפן. פגשתם את זה? שגפן זה צמח כזה שבהרבה מקומות שישתול אותו הוא יוציא ענבים. אבל הוא יוציא ענבים ברמות איכות בינוניות. כשתשים אותו בקרקע הראויה לו, אז הוא יוציא את הענבים הכי 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 משובחים, מהיין הכי הכי משובח. זה עם ישראל. כן, עם ישראל זה גפן פוריה, וקנה שנתה ימיניך. אם הם שתולים בחוץ לארץ, אז העולם הרוחני שלהם הוא לא שונה. כשאתה שותל אותם בארץ ישראל, אתה יודע, זה הקרקע שלהם, פה הם צומחים. יותר מזה, ארץ ישראל מעוררת לתשובה. ארץ ישראל מעוררת לתשובה. אנשים חוזרים לארץ ישראל, זה מעורר לתשובה. יכול להיות שהם יברחו מזה, ילחמו בזה, לא ירצו בזה, אבל זו אווירה. למה? כן, אז זה הארץ שלנו. זה מקום רוחני. מקום רוחני שמתאים לנפשות שלה. בסדר? אז זה, כן.
אדם חפיש, הוא נמצא בלא בארץ.
לא יודע שצריך להגיד לו את זה בצורה כזאת.
לא, אבל אדם פרטי בסוף הוא חלק מכלל.
נכון.
אי אפשר להסתכל על זה כאדם.
לא, אני לא
בראש של מישהו.
לי יש בראש המון מישויים, אבל יש מיליונים שם. לא, לא עניין שלא לכעוס עליהם ולא זה לא, בכלל. חוץ מריש לקיש. אמר ריש לקיש. ריש לקיש שוחה בנהר. נכון? שוחה בנהר. ואז הוא רואה שם את אחד מיהודי בבל. נכון? בבל זה בעליית עזרה. בבית שני, רק מה שנקרא, רק האסירים המשוחררים עלו עם עזרה פחות או יותר. כל מיני ממזרים וכל מיני אנשים לא מיוחסים, נקרא לזה ככה. וכל החכמים, זה עזרה גזר שהלוויים לא יקבלו את המעשרות שלהם, כי הם לא לא ירצו ישראל. ממש כל השכבות היותר טובות בעם ישראל לא ירצו ישראל. ויש לקיש שוחה בים, זה אומר שהוא שמר על כושר, ומה הוא אומר להם? סנין הלכו. אנחנו סונים אתכם שלא עליתם. אז זה 350 שנה, זה יותר. יש לקיז אחרי חורבן בית שני. זה קרוב ל-500-450 שנה אחרי שהם לא עלו, והצברים, ויש לקיז, הוא עדיין מרזיק חשבון לבבלים. זה לא הבשר שלא עליתם, זה לא, הוא לא עלה, זה 450 שנה לפני זה. הבשר, אז אנחנו לא מתנהגים לחדש ואלה. אבל כן, בוודאי. צריך לעורר אותם לזה. לעורר אותם לזה, בפה מלא. נגיד, אנחנו צריכים אתכם. אתם חשובים לנו. יותר שתגורו שמה, ולא, אנחנו תורמים תרומות. מחזיקים מוסדות, לא, לא. ארץ ישראל.
למשל. הוא עזר שלא יהיה מסגר.
שלא יתרו, כן, לא, באותו דור, שלא יתנו מנסון, כן. אי אפשר לעקור את זה לגמרי מן התורה. הוא גזר, כן, זה חריף מאוד. לעקור דבר מן התורה.
בארץ ישראל המותח, יודעים, כאילו כל ירדן, יודעים, זה משלבים האחרונים של הגאולה, חלק המקדש, שזה אמור להיות עכשיו לפני המשך
הראשון. אנחנו לא יודעים. נכון, אבל הרבה דברים היו נראים לנו רחוקים מאוד מהמציאות ופשוט הגענו להם. אף אחד, אם היינו אומרים לאנשים שהקימו את המדינה שיהיו פה מיליונים של יהודים, זה היה קשה היה להם אפילו לחלום את זה. ושנהיה מדינה עם כל ההצלחות וכל התחומים המדעיים, והצבא, חיל האוויר הכי טוב בעולם, אנחנו עדיין חושבים ככה. זה טוב שאנחנו חושבים ככה, אני חושב שזה גם נכון. אבל זה היה יכול להיות בדיחה. תקראו את החיל האוויר שלנו בעשור הראשון, זה פשוט היה בדיחה. שלחו 6-7 אנשים לצרפת, לעשות שיעורים פרטיים בטיסה, והם גנבו את המטוס ועשו עוד יותר שיעורים, ולא נתנו רישיון, כן נתנו רישיון, אבל ככה זה הקים את חיל האוויר, כאילו, חבורת פיראטים. זה לא, סיפורים מאוד, סיפורי שובבות כאלה, אחרי זה מתמסדו וזה, אבל כן, מי שיהיה, ועוד אנחנו עוד הרבה 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 דברים. אבל המהר"ל בא למקד אותם. כלומר, הדבר המרכזי א' שבא' זה עם ישראל בארצו, פיזית. רגע, שומרים תורה ומצוות, לא שומרים תורה ומצוות, עזוב, לא עכשיו, כאילו ודאי שזה חשוב. שעם ישראל בארצו, פיזית, רובו ואפילו כולו, זה כבר קומה רוחנית של גאולה. וזה לא משהו שהוא מתחיל ונגמר אצלנו, זה חלק מהסדר האלוקי. זה קומה א' של השלמת הסדר האלוקי של המציאות, המגמה האלוקית של המציאות. בסדר? זה עם ישראל בארצו. הוא הסביר את זה, הוא אומר שכמו כל דבר מדעי, יש לו את המקום שלו. נכון? דיברנו על זה. כמו המקום של העיפרון הזה הוא למטה, לפי חוקי הטבע. כן, לא משנה, אני אזרוק אותו הכי למעלה, בסוף הוא ירד למטה. כן? זה חוק פיזיקלי. גם עם ישראל יש לו חוק כזה. לא משנה כמה תזרוק אותו רחוק, הוא יחזור לארץ ישראל. כאילו יש לו איזה חוק פיזיקלי כזה. למה? כי יש איזו מגמה אלוקית, שהיא תלויה בזה שישראל בארץ. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, האחדות של עם ישראל. פה זה דבר מאוד חשוב. מה זה אחדות בעם ישראל? אז המושג אחדות, יש לו רבדים רבדים. אפשר לא יודע מה. ממשלת אחדות. מה זה ממשלת אחדות? ממשלת אחדות זה אומר שיש שני צדדים כנראה שלא סובלים אחד את השני ולא רוצים להקים ממשלה ביחד. כן? ולא רוצים לוותר אחד את השני. אבל הם עשו חשבון שאם הם יישארו בממשלה צרה ואופוזיציה, לא משנה אם הם שמאל, אז שניהם יפסידו. האופוזיציה היא תפסיד והממשלה צרה יהיה לה מאוד קשה לעבור. אז כל אחד מאמר אותו, אין מה לעשות, אני אסתום פה ואחד את היד של הצד השני. נעשה בממשלת אחדות הזו ממשלת אינטרסים. לשתינו יותר משתלם לעבוד ביחד, לעבוד בנפרד. זה בסדר בממשלה, בסדר, שככה זה עובד. אבל המילה אחדות היא לא מתחילה, זה לא אחדות. אפשר לקרוא לזה אחדות, אבל זה לא אחדות. או התאחדות הכדורגלנים, זה אחדות בכדורגל, זה לא אחדות. אחדות זה משהו, זה מתחיל, זה משהו נשמתי, כן? מה הדבר הכי הכי אחיד במציאות? הכי אחדות במציאות. אחדות אצלנו זה לקחת דברים שהם לא ולאחד אותם. לאחד אותם. לאחד את הדברים שהם פרודים. אבל לא, אז אנחנו נסתכל על זה הפוך. מה הדבר הוא אחדותי במהות? השם אחד. השם אחד. השם אחד זה לא חיבור. כלומר, הביטוי אחדות ביחס להשם זה לא חיבור של דברים. זה משהו שבמהות שלו הוא אחד. בסדר? מפה אני רוצה לבוא לאחדות בעם ישראל. האם אחדות בעם ישראל זה משהו, זה... עם ישראל זה כל מיני אנשים פוזרים, מנותקים זה מזה, ואנחנו רוצים ליצור איזו אחדות. אווירה חברתית כזאת, דיבוק חברים, וכולם ביחד, ואחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, כלומר, לעורר אווירה של אחדות, כן? זה דבר טוב. אבל צריך גם להסתכל פנימה, להבין מאיפה זה מתחיל. זה לא מתחיל מזה שהעם ישראל הוא באמת מפוזר ומפורד, וכל אחד לעצמו, ואנחנו מנסים ליצור פה מכפלת כוח. כמו, נכון, יש את הדוגמה הזו שעושים עפרונות, שעיפרון אחד אפשר לשבור, נכון? זו פעולה שעושים שני, עדיין? רק בשביל זה יש עפרונות, אבל מי שיש בעפרונות, זה רק בשביל הפעולות האלה. לוקח הרבה עפרונות, זה מכפלת כוח. אנחנו, כוחנו ואחדותנו. כלומר, ככל שנתאחד, זה יהיה לנו יותר כוח. עכשיו, זה נכון בצד הגלוי של החברה. יש שסע, קרע, כל הביטויים האלה. אבל צריך לאחד, זה נכון. אבל צריך לדעת שעם ישראל ביסודו הוא אחד. בעומק נשמתו הוא אחד. הוא לא מתנהג ככה, נכון, זה חמור מאוד. הוא כל כך לא מתנהג ככה שהוא אפילו היה עלול להגיע בבית שני למשהו, להכי רחוק שאפשר, מגיע שנאת חינם. אבל לעולם, בעומק נשמתו הוא אחד. הוא אחד. בסדר? אין, הוא לא, אי אפשר להפריד את האחדות הזאת. הטבע העמוק, הנשמתי של ישראל, שהם עם אחד. עם אחד. הם יכולים לא לחיות את זה לפעמים. הם יכולים להימחם אחד בשני, בזמן, לפני חורבן בית שני, היו מלחמות בתוך עם ישראל. ממש מלחמות. יש שם כמה וכמה מפלגות שממש פגעו זה בזה. ממש. צבאית, פיזית, ממש. כל פעם שהיה איזו מתקפה של הרומאים, אז טוב, אז בכל זאת עשו איזו ממשלת אחדות ללחם ברומאים. אבל שלא הייתה מתקפה של רומאים, אלא עשו ככה, אלא עשו ככה. כן? אבל זה רק, זה תעתוע, זה בלבול. כלומר, זה רק במובן החיצוני, במובן הפנימי, ישראל הם אחדותיים, הם אחד. כן? במצב השלם, אז באמת זה בא לידי ביטוי במציאות חברתית מאוד אחידה, ומאוד מאוחדים, ומאוד ביחד, לא נלחמים זה בזה, לא מחלישים זה את זה. והאחדות הזאת, זה לא, אז האחדות הזאת היא לא מתחילה מגיבוש חברתי, אלא היא מתחילה מהנשמה אחת. כך כתוב בספר שלה הקדוש, לעם ישראל יש נשמה אחת. קוראים לה כנסת ישראל, זה הכינוי שלה בכמה ספרים. כנסת ישראל, נשמה אחת, וכל הנפשות מעם ישראל בכל הדורות הם בעצם ענפים שיוצאים מאותה נשמה אחת. אז ביסוד, בשורש שלנו, אנחנו אחדותיים. זה הטבע שלה. זה הסדר שלה. עם ישראל יש לו אחדות, היא הרבה הרבה יותר אחר לחלוטין ממה שיש באומות אחרות. יש אומות אחרות שהן מגובשות. יש מלחמה, כולם מתגבשים, הצרפתים, צריך להכריח עכשיו את האנגלית, אנגליה וצרפת, מאות שנים היו במלחמות. ועכשיו אנחנו מתאחדים וזה, אין שם איזה אחדות נשמתית. יש שם אחדות של גורל משותף, של מלחמות שעברנו, ותקופות היסטוריות ארוכות, שהתגבשנו וזה, אבל זה לא אחדות נשמתית. כן? אם צרפתי אחד החליט שהוא מאגר לארגנטינה, אחרי 300 שנה הוא כבר לא הרגיש שום קשר לצרפתים, והאומה הצרפתית לא חסר לדבר. אבל אם אדם מישראל חס ושלום רוצה להתנתק מעם ישראל, אז הוא חסר, כי הוא בעצם מנתק את עצמו מעצמו, ממקור החיים שלו, וגם עם ישראל חסר. עם ישראל צריכים את כולם, כי הנשמה היא תהיה שלמה שכולם נמצאים, כי אנחנו אחד. כן? ולכן האחדות הזאת היא גם מתגלה במובן הפיזי החברתי, שאנחנו חיים ביחד בארצנו. אז אמרנו, זה שאנחנו בחוץ לארץ, זה כבר יציאה מן הסדר, זה כבר שיבוש הטבע הנפשי שלנו ועיכוב של הסדר האלוקי. הדבר השני, זה שאנחנו מפוזרים. כן? שאנחנו מפוזרים בכל העולם, פיזית ממשי. מפוזרים, לא רק מפוזרים בארצות שונות, גם אנחנו מפוזרים, יש לנו כבר דעות שונות ותרבויות שונות. שוב, זה לעולם לא יעקור את האחדות הפנימית. אבל האחדות הפנימית הזאת צריכה גם להתגלות. כן? גוי אחד, אומה אחת בארץ. האחדות הזאת צריכה להתגלות בארץ ישראל. אז אומר המהר"ל, ההגדרה, הפרמטר השני של הגדרת הגלות, מילא גם של הגאולה, זה שישראל הם מפוזרים. ואז לפי זה ידיעת ההפכים, מה זה הגאולה? שישראל הם מאוחדים. מיוחדים. זה לא אומר שכולם חושבים אותו דבר, וכולם מתלבשים אותו דבר, בכלל. אבל הם חיים את זה שהם עם אחד. בסדר? עכשיו זה מאוד מרכזי, כי האחדות של עם ישראל, מכיוון שהוא בטבע שלהם, הם אחדים גם שהם לא. אפילו אמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הוא אומר, מפוזר ומפורד, אבל הוא מה שנקרא, עמלק כזה, הוא ידע שהם עם אחד. עם אחד, אומרים חז"ל, כי יחידו של עולם. כי כשעם ישראל הם אחד, כן, לא רק שטוב להם, ולא רק שהם חיים על פי הטבע האחדותי שלהם, יש להם בית אמיתי, אלא שם השם מתגלה בעולם. כמו שאנחנו אומרים תפילת מנחה בשבת, אתה אחד ושמך אחד, כן, שם אחד ושמו אחד, וכולם רואים את זה וכל האנושות יודעת את זה, איך, למה, כמה, גוי אחד בארץ. חז"ל אומרים, כשגוי אחד בארץ, שעם ישראל הם בארצם, והם מאוחדים, אז זה מתגלה שם השם בעולם. שיש אחדות בעם ישראל, זה ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? זה לא זה לשלט. אבל זה מה שנקרא, זה מתחיל להתפשט בעולם. האנושות מתחילה לקלוט את זה, יש בהירות. אצל כל בני האדם יש השם אחד, יש אל אחד, יש בורא. יש השגחה, שכר ועונש. כלומר, להסביר שיש אלוקים, אנחנו לא צריכים להסביר לגויים שיש אלוקים. אנחנו צריכים לחיות את עצמנו. להיות מאוחדים בארץ ישראל, וזה כבר מקרין החוץ. מה זה אומר מאוחדים? קודם כל, כולם ביחד פיזית. כולם ביחד פיזית, ויכול להיות שם הרבה מחלוקות, והרבה מפלגות, והרבה סגנונות. כל עם ישראל בארצו. חלקם שומרים מצוות, חלקם עוד לא שומרים מצוות, זה הבסיס. עצם זה שהם בארץ ישראל, זה כבר מהפכה רוחנית. זה כבר מדרגה של גאולה. כמובן, אנחנו רוצים שזה יהיה תשובה שלמה, זה לא כולם צריכים לחשוב אותו דבר ולהגיד אותו דבר, לא, הם שונים, כן? אנחנו לא, אנחנו מחפשים, נכון, הביטוי הוא אחדות ולא אחידות. אחידות, כמובן, כולם אותו דבר. לא, כל אחד עם הרבה שלו, כל אחד עם הזה שלו וזה, אבל כמובן, אמרנו קודם שארץ ישראל היא מעוררת לתשובה, ודאי עם ישראל נדרש כולו לחזור בתשובה, לחזור כולנו צריכים לחזור בתשובה שלנו. אבל המהר"ל עוד לא מדבר על ההתנהגות המוסרית הדתית, הוא קודם מדבר פיזית. כן? הם צריכים להיות בארצם, והם צריכים להיות כולם בארצם. בסדר? שני הדברים האלה שהם לא בארץ ושהם מפוזרים, זה הגדרות הגלות, הגדרות הגאולה שהם בארץ ישראל, זה מקום שהוא מתאים לנשמה שלהם, ושהם מאוחדים פיזית, מילא, שוב, הנשמה האחת שלהם היא חיה, היא עירה, כן? אם עם ישראל לא בארצו ומפוזר, אז מה יחזקאל הנביא, איך הוא, איזה נבואה הוא מקבל של להגדיר את זה? עצמות. עצמות אומר שאין פה חיוניות, והעצמות האלה מפוזרות בכל הבקעה, כן? כלומר, הם לא בארץ החיים שלהם, והם לא חיים את האחדות.
מה?
הוא מגלה את האחדות שלו, הוא מגלה את האחדות שלו. כן, הוא מוכן למסור את הנפש. למה אדם ישראל שימסור את הנפש של מישהו אחר? למה שזה? למה שאדם יכול למסור את הנפש למלחמה, להילחם בשביל להציל אחרים? מה, משוגע? ככה יגידו גויים. מה, משוגע? כן? הגויים לא יוצאים להציל את חברם. הגויים לא מוצאים את הנפש. או שהם מקבלים הרבה כסף, אז הם מוכנים להיות שכירי חרב, צבאות העולם, או שהם מסוממים, זאת אומרת, גם אפילו בתקופות מאוד עתיקות, שיכורים, היו שותים כל מיני משקאות לפני שהיו יוצאים לקרב, או שהם בורחים מהקרב. ככה קרה במלחמת יום הכיפורים, שהמצב היה מאוד חמור, באיזשהו שלב היה בזכות צבא ההגנה לישראל, בזכות מסירות משודרה מאוד, אריק שרון, ייזכר לטוב על זה, עוד הרבה דברים טובים שהוא עשה. לא לשכוח את הדברים הגדולים שהוא עשה. אז הוא עשה, יצא למתקפת נגד אל המצרים, ובעצם כבש חזרה את כל מה שהמצרים כבשו, ועוד התקדם פנימה לתוך מצרים. ואז הם לקחו בשבי 7,000 חיילים מצרים. 7,000 חיילים מצרים, לא היה לנו מה לעשות אותם בכלל. איפה הם מתקני כליה? באמצע סיני. אבל צהל היה מאוד מסודר בקטע הזה, היו דברים לא מסודרים במלחמה הזאת, והוא עשה, חקר כל חייל. כל חייל מצרי עובר חקירה, כי לדעת מודיעין, לדעת דברים. בסוף, אחרי כל ה... לא יודע כמה ימים זה לקח, בעצם מתברר שאין קצין אחד שהיה שם. אז שאלו את החיילים, איפה כל המפקדים שלכם? לא, 24 שעות קודם, כל המפקדים באמצע הלילה לקחו את הג'יפים וברחו לנו לקהיר. כמו כל הפיקוד ברח. זה מה שנקרא למסור את הנפש? איזה סוף הנפש? באמצע הלילה, ברחו לחיילים שלהם עצמם, ברחו להם באמצע
הלילה.
מה? מסירות נפש זה ביטוי לזה, זה ביטוי לזה. כן, האחדות הזאת היא באה לידי בידי הרבה דברים, כל ישראל הרעבים זה לזה. שיש השפעות, יש השפעות נפשיות. כן, הרב כותב באחד הפנקסים שלו שהנפשות בארץ ישראל הן מעורבות זה בזה. מתערבבות, מתערבבות. אלה משפיעים על אלה, אלה משפיעים על אלה, חילונים, דתיים, חרדים, זה, כל השבטים, היהודים, כן, כל המשפיעים זה על זה. צריך להיזהר מדברים שהם נגד התורה, מה זאת אומרת? אנחנו מושפעים גם בלי שאנחנו רוצים להיות מושפעים. כן, גם חילונים מפחדים להיות מושפעים מיראי שמיים. נכון, כולם קצת זה, אבל כולם מושפעים, כולם מושפעים.
כשהרב קוק הלך למוסד
שבת,
הוא אמר, באתי להיות, לא באתי להשפיע, באתי להיות מושפע.
כן. רוצה ללמוד ממנו. במסירות נפש שלהם, מהתעוזה שלהם, מהגבורה, האומץ של לעמוד מול, כאילו, בלי מדינה, בלי כלום, אנחנו ניישב, אנחנו נבנה, כן. כן, כן. פלא אדיר. כן.
אני שמעתי כמה סיפורים על גורם שמסרו את הנפש והיו כזה, כאילו, כבר כשיש לנו רואים קליינס, שהוא לא היה הראשון שקפץ עליהם הוא אמר, כאילו, מבחינת חבון עולה אצל כל העולם. כאילו, אפשר להגיד אולי שאצלם זה לא קיים בתור דרגה של גמרא או שבצלת מהתור דרגה של גמרא, אבל אני חושבת שאין אצלם בסוף, כן זה משהו מאוד עציני שעושה לאנשים הרגע, הרוב לא מגיעים לתחום הזה, כי באמת מעשה הירואי, אבל זה לא קיים.
כן, אני חושב שזה הבדל אולי, אני מסכים, יכול להיות שההבדל הוא בין אם זה משהו שהוא באווירה של האומה או יחידים, כמו שיש גם חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם בזמן השואה זה פשוט לא יאומן מה שהם עושים, לא יאומן. הם ממש סיכנו את חייהם באופן יומיומי להציל יהודים. וגם גיבורים כאלה שמסרים את הנפש, כן, זה יכול להיות בהרבה צבאות, בהרבה מלחמות. אבל אווירה כזאת, שזה משהו שהוא אפילו לא מוסבר, כל אדם מישראל, יש מאות אלפי חיילים עכשיו מגויסים בזה, ולכולם אין ספקות, מאוד ברור, יש פה מטרה וזהו. אבל מה איתי ומה עם זה? יש פה מטרה וזהו, זה הטבע הנפשי, הטבע הנפשי של האומה. כן, גם זה יכולים להיות יחידים שיברחו מזה ויהיה להם קשה, זה בסדר, זה לא דן אותם. אבל הטבע הנפשי הוא כזה, הערבות ההדדית. כלומר, זה בעד כדי שמסור את הנפש להציל, להגן, וזה ממש, זה לא איומה.
איך
זה קומות קומות, הקומה הבסיסית, כל עם ישראל פיזית בארצו. בסדר, הוא חי, חיים אחדותיים. התשיא של זה שיש לו גם, כולו מרוכז סביב המקדש, וזה, שזה האחדות. כולם באים, בעולים לרגע סביב הקודש. אבל הם עוד לא שם.
זה קורה בצורה טבעית,
מהרגע שעם ישראל בארצו? לפי הרב קוק, ברגע שמתחילים לחזור לארץ, זה הולך לקרוא בזה, אבל, בצורה טבעית. אבל יש עליות, יש ירידות, יש בירורים, יש כל מיני תרבויות שאימצנו מהגויים במשך הגלות, וצריך להשתחרר מהם, יש דעות שונות וסגנונות שונים, ויש פה תהליכי עומק. אבל הנה, עכשיו רואים מה שקורה עכשיו עם הציבור, בוא נגיד, החרדי מצד אחד, הצד השני, וזה, כאילו פתאום זה לא היה אף פעם. יש לנו עוד המון המון התבררות מי אנחנו, מה נכון, מה זה עם ישראל בצורה שלמה, כן? ואיך אנחנו מתחברים לכולם זה. אבל יש הרבה הרבה נקודות חיבור שלפני 20 או 30 או 40 שנה לא היו. כן? כי ארץ ישראל היא לשה אותנו, מה שנקרא, שמה אותנו בקערה ואנחנו משפיעים זה אז. לאט לאט זה הולך ומתגלה, אבל מה שקריטי בשביל זה, לפי החלק השני הזה של הגלות, זה שהעם ישראל יהיה בארצו. כמו משרד ה... לא יודע מי זה, משרד החוצות או משרד הזה, צריך להגיד בפה מלא, בפה מלא. לא עושים את זה, משרד התפוצות בעיקר מספק תוכניות חינוך לתפוצות. זה חשוב, זה חשוב מאוד, יש יהודים, צריך לדאוג שלהם חינוך יהודי. אבל אנחנו צריכים לא להתבייש מזה, בלהכריז כל הזמן, נגיד, עם ישראל, הביתה. שוב, בצורה מנומסת, וזה הביתה. הביתה. תחשבו, אם נביא עוד 2 מיליון יהודים שומרי שבת, לשומרות. זה משנה את פני המציאות שם. כן? זה אפילו במובן הטכני, אפילו לא שומרי שבת. שיהיו שם, בעזרת השם, אבל אפילו לא שומרי שבת. כן? כי אומר המהר"ל, עצם זה שהעם ישראל חוזר לארצו, זה כבר מהלך רוחני. גם אם השבים האלה, החוזרים האלה, הם לא חיים חיים רוחניים שלמים. אז זה קומה רוחנית, כי זה נפשות שונות. כמו שאם אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא מגיע לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ הקודש, יש פה התרחשות רוחנית. כי הנפש שלו חוזרת למקום שלה. הוא עוד לא שומר ומצוות. זה העיניים של הרב זצה. רק שיבואו לארץ הקודש. וזה כבר מדרגה של קדושה. היא לא ניכרת במעשים עדיין. היא תבוא, היא תשוב, היא תתגלה. בסדר? זה בעצם הדבר השני. כן, טוב, שתי קבוצות שלא נראה לי שסטמרים לא בכיוון, נראה לי הם הגיעו אחרונים. הרוב המוחלט של הרפורמים זה גויים גמורים. דעתי זה ברמה של ה-80-90%. ברור. יש גיורים רפורמים כבר מיטב, מה שאני מכיר, לפחות כבר 4 דורות. אז זה כל מיני אנשים שקוראים להם רוזנברג, לא זה יודע, אבל הם לא יהיו כבר 3-4 דורות לא יהודים. אני, יש קהילות ענקיות, סתם, זה מועדון חברים של גויים, כאילו, הם מחפשים איזה זהות או משהו. זה איזו אישה אחת, בערד, היום היא בטח בת 70. והיא התגיירה בגיל, בטח 27-28, בטקסס או משהו, באמריקה או משהו. היא הייתה מגיעה לבית כנסת שלנו, נכנסת שיעורים שלי וזה. ולפני איזה 10 שנים, אז היא בת 60-62 וזה. ממש כאילו אישה, אפשר להגיד דוסית, כאילו. הלכתי בכיסוי ראש, אז אמרו שהיא לא הייתה נשואה. הייתה ככה, בצניות וקשות, מלא שאלות, וככה וככה מאוד יקה בהלכה. והיה עוד איזה אלמן, אז אמרו, וכאילו הם רצו להתחתן. רצו להתחתן. והם הלכו להירשם, ואמרו לה, תקשיבי, זה לא... היא ראתה את תעודת גיור. אמרו, גיורת, את לא יהודיה, זה גיור רפורמי. עכשיו, היא מעל 30 שנה שומרת שבת, שומרת כשרות, שומרת צניעות, שומרת הכל. סליחה, המנוול הזה שם שיקר לה. אז היא אמרה, טוב, אז היא אמרה, אין בעיה, אז נעשה הכל מההתחלה. אני זכיתי להיות בבית דין של הגיור, זה היה מעמד מרגש מאוד מאוד. היא עמדה, קרה לי. שמע ישראל, והוא מקבל עם בכי והכל, התרגשנו מזה. איזה, והדיינים שם היו מקסימים. אמרו לה, זהו זה, נגיד לך, זה לא, זה עכשיו זה יהיה שלם, זה יהיה גיור שלם, חלק מעם ישראל וזה. גילתה שהמשפחה שלה זה אנוסי ספרד, גויה ודאית, כאילו, זה 500 שנה. אבל, כן. משהו, עמליה, זה השם של עמליה. אז כאילו חמים ושנים. אז התנועה הרפורמית, הרפורמים היהודים שיעלו. שיעלו, אני אומר שיעלו. הרי זה בעיה בכל מקום שנמצאים. אבל בארץ ישראל, כבר ארץ ישראל היא תעשה את שלה, ואם זה מה שיש בעם ישראל, צריך להתמודד עם זה. יש מישהו ילד, שהוא מה שנקרא סטה מן הדרך. עדיף לי שיגור בארץ אחרת. לא, שיגור בבית. אבל איך אפשר לראות את זה? הוא מחלל שבת בבית, הוא וזה וזה. נכון, אבל הוא חלק במשפחה. זה לא, אין לי ברירה. זה הדבר הכי טוב לו. הכי טוב למשפחה, מצחים אותו. מצחים גם את הרפורמים האלה. רובם הם אנוסים ומוטעים ובלבלו אותם, שיגו אותם שם באמריקה. צריך להביא את כולם. את החילונים, את כולם. יש נישואי תערובת, עוד יותר מסובך. אנחנו צריכים להביא לפה את עם ישראל. זה אומר שעבור כמה גויים תוך כדי, בסדר, מה נעשה? הייתה עלייה ענקית מרוסיה, לפני שנולדתי. ואני חושב, כן. והגיעו המון 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 גויים. המון. ברמת ה-30% מהעלייה הראשונה מרוסיה היו גויים, ועליות הגלים היותר מאוחרים כבר 70% גויים. זה היה, בסדר, זה היה, ידעו שזה קורה ויוכלו לעצור את זה ולעצור את זה. אבל בסדר, אז יש לנו בעיה. הרבה גויים בארץ ישראל. אבל הרבה יהודים. אתה רוצה את הפרי, אז לפעמים יש גם קליפות בסלסילה. וגם יש הרבה מהגויים הרוסים שזה לא כמו ערבים. יש להם ממש נאמנות ללאומיות שלנו, למולדת שלנו, ממש מוכנים למסור את הנפש. צריך לדאוג שלא יהיה התבוללות בחינוך, וצריך לא דואגים לזה. בתיכונים החילוניים מעורבבים מגיל אפס מעורבבים. טוב, אז זלגנו לדבר הזה. אז אמרנו, הדבר הראשון זה שהם לא בארצם, הדבר השני שהם מפוזרים. בסדר? שבוע הבא בזה נמשיך לחלק השלישי. תודה רבה.